כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
חתוכה וחסן. אתם על חתוכה וחסן, כאן תרבות, 104.9, 105.3, ערב טוב חתוכי, מה שלומך?
אחלה ערב, מה העניינים חסן, הכל טוב?
ברוך השם, ברוך השם, טוב מאוד.
אתה עולץ היום, אתה עולז.
כן, האמת אני מצב רוח טוב.
וואלה.
כן, עשיתי מכה בווינר אתמול.
יפה.
לא, אבל אתה יודע, גם המזג האוויר הזה מתעתע, הוא מתחיל יפה ופתאום נהיה קר ופתאום נהיה חם. אני אומר כבר שמישהו צריך למשוך בזנב של האביב.
יש לי תיאוריה, יש לי תיאוריה.
צריך למשוך בזנב של האביב קצת. נראה לי הזנב הוא ככה מתחיל להזדחל לכיווננו, רק צריך להושיט לו יד ולמשוך אותו בו כבר, בו בו, אנחנו מעריכים אותו באף.
יש לי תיאוריה, יש לי תיאוריה לגבי זה.
כן.
קודם כל כבר, התחלופה נעשתה באמת, במידה כזאת שכבר הגיע הרגע שאני כבר מתלבש הרבה יותר קליל, זאת אומרת, אני כבר לא יכול לבוש בגדי חורף, אני כבר לא יכול, אתה יודע, ז'קט, אולי מעיל רוח וזהו, לא יכול לבוש יותר בגדי חורף, ראית, באתי עם חולצה קצרה, משהו, כי הקיץ, כאילו, האביב כבר עשה את הדיביוט שלו, הוא עשה את הכניסה, ויש משהו שמשתנה בקור, זה לא הקור הזה המקפיש, זה קור שאתה יכול לסבול אותו, ואני אומר לך, הגוף שלי אומר לי, אני מעדיף לסבול את הקור הזה, ולא אוברדרס, לא להיות לבוש מדי.
אבל בדרך כלל בחודשים האלה שלפני האביב, כאילו הסוף חורף הוא תמיד הכי קשה, זה כמו תחילת חורף, זה השלבים הכי קשים,
אבל אתה יודע, אני גם לבוש תרמית בדרך כלל.
אבל אתה יודע שמה שאתה מדבר, זה באמת אומרים שזה בעיה של הרבה ישראלים, שהרבה ישראלים חולים בגלל זה, באמת. כי המזג האוויר פה בארץ הוא נורא קר, אבל אנחנו תופסים את המדינה הזאת כמדינת קיץ ומדינה חמה, ככה שאנחנו נוטים לזלזל בזה, ואתה יודע, ללבוש אלינו סוואטשר, ולצאת מהבית, וככה אנשים נהיים חולים, כי אם סתם דוגמה, אתה תיסע לרומא, כן? אתה תכין את עצמך, חליפה טרמית, מעיל, צעיף, כובע, אבל בתכלס, מזג האוויר הוא די דומה. אבל התפיסה שלנו את המדינה הזאת היא...
כן, זה גם מאוד קשור באיך אנחנו, איך מדינת ישראל באופן ספציפי בבניינים, או באופן כללי, באופן שבו היא בנתה את המדינה, היא מתמודדת עם קור. זאת אומרת, במדינות אחרות יכול להיות יותר קר, אבל כשאני נכנס למקום מסוים, אתה יודע שיש שם חם. המקום חם, מחממים אותו, אם זה על ידי נפט, אם זה על ידי צינורות שעוברים מלמטה, זאת אומרת, ההחסקה והחום זה מאוד מאוד, פה אתה קר, אתה נכנס לבית עוד יותר קר, אתה מבין מה אני אומר? הם לא יודעים לחמם פה, ולא יודעים לפרגן. שני דברים, לא יודעים לחמם, ולא יודעים לפרגן.
זה היה בלתי צפוי, הערבוב, אבל בהחלט במקום.
לא יודעים לפרגן פה, חייך. אבל אתה יודע מה אנחנו נפרגן היום, למרות שיהיה קשה לפרגן מה שראינו ביום שלישי ורבי, אנחנו עובדים לדבר על ספורט, אבל מה שקרה בליגת האלופות השבוע היה מעבר לספורט, היה ממש מעבר לספורט, אני מרגיש שזה כאילו עידן שדברים היסטוריים קורים.
תראה, קודם כל מבחינת כדורגל הייתה תחושה שאתה צופה במשחק שנכנס לפנתיאון.
כן, בוא נגיד איזה משחקים אנחנו
קודם כל זה התחיל ביום שלישי עם המהפך המטורף של אייאקס נגד ריאל מדריד.
שהתארחו במדריד.
כן, בברנבאו, במדריד.
עם פיגור 2-1.
כן, שזה פיגור נזיל מאוד.
2-0, סליחה.
לא, 2-1, פיגור נזיל מאוד. וגם צריך לומר, שדדו אותם במשחק הראשון, הם היו טובים יותר מריאל מדריד, ככה שהם גם נשדדו במשחק מבחינת ההפסד, וגם השופט אפשר להגיד ששדד אותם עם החלטה מעוררת מחלוקת עם עבר, שפסה להם גול בטענת נבדל שקשה להגיד על זה נבדל. לא משנה, בכל מקרה הם הגיעו לברנבאו ועשו שם תצוגה שלא נראתה הרבה מאוד שנים.
צריך להגיד, גם במשחק הראשון הם שיחקו מדהים.
זה מה שאני אומר.
רק שלא הבקיעו את הגולים.
כן. אבל הם באמת באו ועשו, מה שנקרא, השלימו את המלאכה. ואתה יודע, אנחנו ראינו השנה וגם דיברנו על הסרט הזה, על רומא, שהוא בעצם התפוררות האימפריה הגברית. אז אנחנו חווינו השבוע אולי במשחק הזה קצת את ההתפוררות של האימפריה, של אימפריית הכדורגל. בכל זאת, ריאל מדריד, צריך לומר, עשו דבר שקשה מאוד להסביר. הם לקחו 4 אליפויות אירופה ב-5 שנים. שזה, לא יודע אם יהיה לזה
תקדים.
לא, זה תקדים. אני לא יודע אם יהיה לזה, מישהו יצליח, קבוצה תצליח לשחזר את זה, אבל אבל באמת ראינו פה אולי את נפילת האימפריה, מה שנקרא, וסימן שאלה לגבי האימפריה החדשה, או לאו דווקא אייקס, אלא דור חדש וגל חדש כן. של שחקנים צעירים. כן. אתה מרבה לדבר איתי על זה, אתה אוהב להגיד לי כל הזמן שאתה מדבר איתי על שחקנים צעירים, אתה אומר לי, אלה שחקנים של אינסטגרם.
זה לגמרי, תראה, אנחנו מדברים על זה היום ואנחנו מדברים בעריכות, כי באמת אני מרגיש קרה משהו. אנחנו מדברים במקביל גם על המשחק של מנצ'סטר יונייטד, אולי אנחנו נעריך אחר כך, אבל מנצ'סטר יונייטד עשתה את אותו דבר, פיגור 2-0, אפילו פיגור יותר משמעותי, נסעה לפריס סן ג'רמן, כשכולם מאמינים שפריס סן ג'רמן, מה לעשות, כבר נדבקה בתווית של לוזרית, הפעם תעבור את זה, הם ניצחו בחוץ 2-0, ומצפה למשחק מסוים בבית, חייבים להגיד, בניגוד לריאל מדריד הם לא זלזלו, אבל הם הפסידו 3-1, ומנצ'סטר יונייטד. עכשיו, כן, אתה יודע, מבחינתי, פול פוגבה, גם, והחבר'ה הצעירים של מנצ'סטר יונייטד, ברובם הם צעירים, כן? יחד עם החברים של אייקס, שניהם, שתי קבוצות, בעצם מה שקרה פה בשבוע, ושבוע עבר, שבוע קשה עבר על כוחותינו, לא רק בכדורגל, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל שתי קבוצות שהגרעין הגדול שלהם, המשמעותי, זה חבר'ה צעירים מדור הזד, מה שנקרא, אלה שנולדו בשנות ה-2000 או כמה שנים לפני כן, כמה שנים אחרי זה, ואפשר גם לראות את זה, אפשר גם לראות את זה בשפה שהם כאילו משחקים או מדברים, וכמובן בשפה שבה הם מתנהגים ברשתות החברתיות. פול פוגבה הוא, אתה יודע, הוא עושה סלפים תוך כדי משחק, הוא עושה תנועות שאתה מבין שהוא עושה סלפים וכל מיני דברים
כן,
כאלה.
כן, אנחנו צחקנו על זה השבוע בינינו בוואטסאפ, שזה שיש מצב של ששחקנים כמו קרים בנזמה שמים עדיין מוזיקה בווקמן. זאת אומרת, זו התחושה כן, בפערים. כן, הפערים
כן.
הם
כן. עכשיו, אפילו בנזמה, מריאל מדריד, אני חוזר שנייה למשחק הראשון, הוא בן 31, נכון? אני אגיד לך ככה את הגילאים של הרכב הראשון, פחות או יותר, כן? 33, 31, 29, 32, 18, שזה היחיד, זה ויניסיוס, הצעיר החדש שהם קנו, 26, 30, 32, 26, 29, אתה כבר מבין, אתה כבר מבין, גם אסנסיו, 23, בסך הכל הממוצע פה נושק ל-30, 30 פלוס, כן? אנחנו לא הזכרנו אפילו את בופון, נראה לי.
לא, בופון לא
סליחה,
פה.
סליחה, בקבוצה השנייה אנחנו נזכיר אותו. ועכשיו נדבר פה על אייקס, רגע, תראה את הגילאים, 21, 19, 25, 30, שזה טאדיץ', האבא המבוגר האחראי שם, 22, 22, 26, 21, 28, 25, 35. בקיצור, תשמע, רואים פה פערים ממש, ממש מדהימים, זה, עכשיו, ובאמת, כשראיתי את המשחק הזה, קרה שם משהו מדהים. אייקס הגיעו בלי פחד. הם שיחקו במשחק של מי שנחשב את האימפריה הגדולה ביותר. והאימפריה הגדולה ביותר, כדרכם של אימפריות, היא זלזלה. חייבים להגיד, רמוס במשחק הראשון קיבל צהוב מכוון כדי להיעדר מהמשחק המקביל, ואז בעצם שיוכל לשחק ברבע הגמר בלי כרטיסים. הם לא ספרו את האייקס. ואני שאלתי את עצמי, מאיפה הגיע העיוורון הזה? מה, הם לא ראו איך הם שיחקו מולם בהולנד? איך הם פספסו את זה? זאת אומרת, עד כמה עד כמה הקבוצה או כמה אימפריה הרבה פעמים יכולה להיות עיוורת
למצבה.
למצבה. זה מה שהיה מאוד מאוד מרתק מבחינתי. אני חושב שבמקרה של פריס סן ז'רמן, בכל מקרה תמיד יש חשש כי זה קבוצה שקורה לה, אבל קלטת, יש פה שפה חדשה, צעירים שלא דופקים חשבון, ואריה, זקן, שלא יודע שהוא זקן.
מיטדיץ'.
לא, אני מדבר בכלל על ריאל מדריד.
הבנתי.
אבל אהבתי שקראת את זה הפוך, זה פרשנות יפה.
לא, כי מקודם אמרת, והאבא טאדיץ', ובאמת טאדיץ' נתן משחק שאני לא זוכר תצוגה כזאת משחקן בליגת האלופות המון שנים, וזה מדהים כי הוא גם אנדרדוג, אתה יודע, אמנם הוא לא צעיר, אבל זה שחקן שקנו אותו בשקל וחצי מסאות'המפטון, זה לא איזה שחקן שהגיע מגובה האריות, ופתאום נתן תצוגה מדהימה, והוא ברגליים שלא צריך לומר, ריף את ריאל מדריד. השאלה לגבי אייקס, באמת מה שמטריד אותי בתור רועד כדורגל, תראה, אני גדלתי בחדרה לתוך מציאות כזאת, שאייקס הייתה קבוצה הנערצת שלנו בחול. זאת אומרת, בשכונה, זה היה משהו שאתה יודע, אתה נולד איתו. אוהדים את נבחרת הולנד ואת אייקס. זאת אומרת, איזה קבוצה אנחנו אוהבים? את אייקס ואת הולנד. היה משהו בכדורגל ההולנדי שמאוד חיבר את הישראלים כל הזמן. זה גם הקשר היהודי שדיברנו עליו בעבר, והחיבור הזה לצד היהודי. אבל מעבר לזה, אני חושב, זה הולנד תמיד אפיינה כדורגל שמח, שהוא גם תמיד היה הכדורגל המודרני, וגם כדורגל שמח, כדורגל איכותי. ב-20 שנה האחרונות, אפילו קצת יותר, אייקס למשל משמשת אך ורק ככר להכנת שחקנים צעירים ומחירתם לקבוצות גדולות בעולם. והשאלה היא באמת, אני אומר, בתור מי שראה את המשחק הזה וכבר מספיק מבוגר כדי לזכור את אייקס שלפני 20 שנה,
עם פטריק לייברט,
שאתה שואל את עצמך, כן. האם זה ייתן להם תיאבון לחזור להיות אייקס שאנחנו מכירים? אייקס שזה מועדון מהבחירים באירופה ולא מקום שבו מגדלים שחקנים צעירים. וזה באמת משהו שמעניין אותי לראות לשנים הבאות. כי תראה, כרגע הכוכב הכי גדול שגדל במועדון ב-20 שנה האחרונות, עוד לא בן 19, הוא כבר נמכר לברצלונה, פרנקי די יונג. אז אולי, וזה קרה לפני ההפלה הזאת וההדחה של ריאל מדריד. אז אולי עכשיו הם יתחילו לחשב מסלול מחדש. הלוואי וזה יקרה. הלוואי וזה יקרה, ובניגוד אליהם צריך לומר שמעניין לראות את מנצ'סטר יונייטד, שמנצ'סטר יונייטד בעל כורחה במצב הזה. הם לא דומים לאייקס מהבחינה הזאת. זאת אומרת, מנצ'סטר יונייטד פתאום הפכה להיות קבוצה של שחקני בית ושחקנים צעירים, כי זו אימפריה שבדומה לריאל מדריד אולי, שמה שקורה לה עכשיו, זה אימפריה שירדה מנכסיה. ומנצ'סטר יונייטד סוף סוף אולי הגיע מאמן שהוא מכיר את ה-DNA של המועדון, ומצליח להחדיר בהם את האמונה הזאת, ואת ההבנה בעיקר שהם מנצ'סטר יונייטד. וזה, אתה יודע, זה נראה כן. אתמול, וזה היה...
אבל בוא נראה רגע, אתה יודע, אני עוד פעם מחזיר אותך שנייה למקום הזה, זה מבחינתי היה השבוע שדור הזה ניצח את דורו, האחד משמעית, ניקו אותם, הם ניקו אותם, וראית את זה גם בביתה של רשפורד, הבחור בן 21, עומד מול בופון, הגדול, שעבר לפריס סן ז'רמן כדי שאולי יהיה לו סיכוי, עומד מגדולת כמעט מחצית מהגיל שלו. הוא צריך להבקיע גול בדקה ה-94, שאם הוא מבקיע אותו, הוא יודע שהם עולים שלב, הוא יודע שאם הוא פספס אותו, פריס ממשיכים לשלב הבא. ילד בן 21 מול שוער בן 41 מהגדולים באירופה, והילד הזה לא מצמץ. ואני הרגשתי שהשבוע, דור הזד ניקה את דור הוואי ככה מהמסכים באופן...
אז אני אומר, דור הזד, זה לא רק דור הזד מבחינת השחקנים, זה גם דור הזד מבחינת מה שקורה היום בכדורגל, וזה כמובן עבר, כי בשני
עבר.
המשחקים...
זה דור שהוא מזוהה עם עבר גם,
בשני המשחקים, ההחלטות הגורליות נקבעו דרך עבר, בשני המשחקים אתמול, שזה היה גם פורטו נגד רומא, שנגמר ב-2-1 ויצא להערכה, ושם זה מקרה קלאסי, איפה... טוב שיש דבר, ואיפה זה היום ונורא שיש דבר. כי צריך לומר את האמת, אמנם אנחנו זכינו לחוות ערב חד פעמי עם הניצחון של מנצ'סטר יונייטד, והמהפך הזה, כולנו אוהבים דרמות, כולנו אוהבים לקחת חלק באירוע שמרגיש היסטורי, שוואו, אנחנו נזכור את המשחק הזה לעוד הרבה שנים, אבל צריך להגיד, הפנדל הזה שנשרק נגד פריס סן ז'רמן, הוא בחיים לא פנדל. וצריך להגיד דבר כזה, שפה ההתערבות של עבר, היא מיותרת מלכתחילה. כי בעצם מה אנחנו אומרים פה בדבר כזה? פה צריך להפעיל שיקול דעת. ושהולכים לבר במקרה כזה שמישהו מסתובב אחורה ופוגע כן, לו במרפק, כן, כן. בעצם יש פה אמירה. אמירה מאוד חזקה. והאמירה היא, נגמר עניין שיקול הדעת בכדורגל. ולדעתי, זה דור הזד.
זה גם מעניין. מעניין
זה
מאוד.
דור הזד. זה לא רק השחקנים.
כן, כן,
זה הכדורגל כן.
השתנה. זה האינסטגרם והעבר.
הכדורגל השתנה כן, על כן, אמת. כן. ובזה שהם אומרים, היום כבר אין שיקול דעת בכדורגל. וזה דבר ש... כי תראה, לפורטו הייתה התערבות מוצדקת ומאוד יפה. היה פנדל ברחבה, הייתה התערבות, השופט לא ראה, סבבה. בפריס סן ז'רמן זה ממש חרץ כן. גורל, צריך לומר, אנחנו מאוד נהננו, אבל יש פה קבוצה ועשרות אם לא מאות כן. אלפי אוהדים ברחבי העולם, שאכלו אותה,
נכתוב,
בגלל מכשיר כן. שבא לעשות צדק.
כן, אתה יודע מה, זה גורם לחשוב, אולי נכתוב משהו ברסלינג, נקרא לזה רשפורד, ורשפורד נגד...
תראה, אתה...
ברח לי השם, אנחנו נרשום. ספר ברסלינג על ור ותוצאותיו, אבל בינתיים אנחנו נשמע מוזיקה.
אתה מדבר על רשפורד, אל תשכח שמולם שיחק שחקן שלקח את גביע העולם בגיל 19. אז...
בפון, מי?
לא, אמבפה.
אמבפה, פספסתי. טוב, האורח שלנו ישים לנו מוזיקה.
העולם שייך לצעירים, חתוקה.
האורח שלנו מדור הזה, אתה יודע?
הוא כן, הוא מדור הזה.
חד משמעית, אין ספק בכלל.
בן כמה הוא? בן 20, לא? 20 ו?
ינוקה, ינוקה.
4.
סבבה.
נראה הרבה יותר, נדע.
מאתמול הוא משלים עניין באופן חוקי בערך, משהו כזה. יאללה, חבר'ה, אחלה... אחלה עם חמישי ברוך השם.
שרק ימשיך כך, כדורגל טוב.
יאללה. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In the torn up town. No postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royals. Crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. I'll rule. I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Oh. דרך אגב, שמנו את השיר הזה כי רצינו מחווה לדור ה-Z. אז ביקשנו מהאורך שלנו, אני מקווה. כי אנשים לא הבינו מה זה קשור, אני לא יודע. אני מקווה, אנחנו לא יודעים.
אמרנו לו, נדב, שים איזה שיר שיר שלכם, משהו של הצעירים.
משהו שלכם, של החבר'ה הצעירים. אתם, מה אתם אוהבים לשמוע? וואי, וואי, הכי מפחיד. שמע, מפחיד. אמרנו שעבר לנו שבוע קשה, ואני חושב שהכדורגל באמת היה בדיעת הפתיחה, ו... קרוד, שני דברים, בעצם, דברים עצובים, אין מה להגיד, זה עצוב, זה עצוב. אתה יודע, השבוע הלכו לעולמם שניים ממייצגי, כוכבי שנות ה-90, ה-90s, שהיו שנים סוערות מאוד בחיי, ונראה לי גם בחייך. ושניהם מסוג האנשים שעשו את דרכם לליבותיהם של אנשים צעירים, ואני מדבר כמובן על
לוק פרי.
לוק פרי, כוכב הסדרה בברליסט 90-210.
דילן.
ועל קיט פלינט מלהקת...
אתה בבלקאוט.
אני בבלקאוט.
פרודג'י.
מהפרודג'י. ותשמע, זה באמת... אתה יודע, זה עצוב, זה קורה פתאום, ואתה קצת מבולבל, אתה לא מבין... אני חושב שהבלבול הזה מגיע מתוך זה שפתאום כואב לך, ואתה לא מבין למה זה כואב לך. כאילו, בוא נעשה סדרת נוער, זה היה סדרת נוער, כאילו, איך ההיקשרות הכל כך חזקה הזאת בכלל הביאה אותנו לזה. וזה מדהים אותי מצד אחד, מצד שני, זה גם לא מדהים אותי תמיד, כי בני אדם יהיו תמיד המסמנים שלך בחיים האלה. יותר מכל טבע עצום שאתה תראה, או משהו שאתה תקרא, בני אדם באמת יהיו היתדות האלה שכל משהו, כל מיני דברים בחיים. ולא במקרה הם היו מסמלים, אתה יודע, אני חושב שהם גם היו מסמלים מאוד מאוד שונים, ואנחנו נדבר על זה אולי.
האמת לא יציב אותי.
לא יציב אותך? אותי יציב קצת, מה אני אגיד?
לא ברמה הרגשית של עכשיו להתעצב, זאת אומרת, אתה יודע, חרם על כל מי שמת, אבל לא, לא יודע, קשה לי להגיד שנעצבתי בגלל הדבר הזה, אני כן יכול להגיד שזה... אתה יודע, זה ערער אותי בהחלט, וגרם לי לחשוב לא מעט. זה שאנחנו כבר מספיק מבוגרים לכך שיש לנו גיבורי תרבות מתים, גיבורי ילדות.
זה... צריך להגיד, מתים טרם זמנם, שני החבר'ה כן. מתו בגיל סביב 50?
כן, כן אז... אומנם באמת פלינט בן 49,
לוק פרי בן 52.
52, 53 אפילו נראה לי, לא משנה, אבל בכל מקרה, אני אומר שזה לא כל כך משנה הגיל שלהם, כי הם לא גיבורי ההווה שלנו, מה שנקרא. הם גיבורי הילדות שלנו, גיבורי העבר, ככה שמבחינת ההשפעה שלהם עלינו, זה לא משנה אם הם... זאת אומרת, כמובן של החיים שלהם זה משנה, אבל החיים שלנו זה לא משנה אם הם חיים עד גיל 50 או עד גיל 90. כי זה לא שהיום לוק פרי אומר משהו לחיי. הוא כן אומר בתקופה מסוימת, והתקופה הזאת קרתה לפני 25 שנה. Okay. ככה ש מהבחינה הזאת זה לא באמת משנה שהם נפטרו סביב כן. גיל ה-50 כן. מבחינת זה שהם גיבורי תרבות שיש לי גיבורי שאני יכול להגיד שיש לי גיבורי ילדות שמתים היום
כן. אני חייב להגיד משהו קודם כל אני לא יודעת כמה נגיד לוק פרי היה גיבור ילדות שלי זה איזשהו מסמן
לא גם שלי כן. לא בניגוד, רחוק אבל... מאוד אפילו מלהיות גיבור ילדות כן. אבל
צריך להזכיר הסדרה הזאת הייתה מאוד מאוד נפוצה אני חייב לומר
בו אבל הוא היה מאוד נוכח בוא נאמר כך
הייתה טלוויזיה אחת היה ערוץ אחד, לא יודע מה היה.
לא, מה פתאום? מה פתאום? בברלי הילס הגיע אלינו בכבלים, חביבי.
בכבלים, אוקיי. סוג של פסאי, התפתחות, אתה יודע, זה התפתחות, זה עדיין לא מה שיש לנו היום. ואני זוכר שזה היה, אני לא יודע אם להגדיר את זה סדרת בנות. אני, מי שאני זוכר, מי שמאוד אהבו את הסדרה, הייתה סדרת בנות.
לא, זה הייתה סדרת נוער.
זה מה שאני זוכר, ואני זוכר שראיתי את הסדרה, אמרתי לעצמי, מה, כאילו, אנחנו לא פחות מעניינים, לא הבנתי מה כל כך, באמת, לא כל כך הבנתי. את הקטע של הסדרה הזאת, היה ברור לי שמדובר בחברים מתוקים, לא מתוסבכים כמו החבר'ה מדגרסי, כן? דגרסי זה היה צרות קשות,
לא יודע, דגרסי אני צעיר מדי בשביל זה, דגרסי האמת אני לא ראיתי.
פה עובר הקו בינינו, אה?
כן.
הקו ביני ובין חסן עובר בדגרסי, נראה לי פתרנו את זה.
גם בברלי הילס אני לא ממש ראיתי, אבל אני יודע מה מדובר והכל, אבל בוא נגיד, אני פחות ראיתי טלוויזיה באופן כללי בילדות שלי, את האמת, אני צריך להגיד. אבל הוא היה מאוד נוכח, ככה שזה לא משהו שאנחנו יכולים, אתה יודע, נורא קשה להסביר את זה אולי היום בדיעבד, אבל קשה להסביר תופעות כאלה של כוכבים ענקים ומה הייתה המשמעות שלהם בשבילנו, ועוד בעולם כזה באמת שה... אתה יודע שהכוכבים היו מעטים, מה שנקרא. היום יש, היום כל אחד כוכב. כל אחד עם כמה מיליוני צפיות ביוטיוב הוא כוכב.
אתה יודע, אתה מדבר על שנים מסוימות, באמת שווה באמת לראות את ההבדל בין לוק פרי, שבכל זאת הם סימנו סדרה יחסית מאוד מיינסטרים, נכון? מאוד,
כן, מאוד.
מאוד שקולה, היו שם כמובן קונפליקטים של בני נוער, אבל תמיד תמיד ניצחה אחריות. ואז יום אחד אתה שומע, מתגנבת לאוזניך איזה מוזיקה, איך לומר את זה מאוד? אני חושב שהפעם הראשונה שנתקלתי בפרודג'י היה ב... עם התקליט Music for the Jilted Generation, היה שם את ה-Out of Space, הלהיט הנודע, וזה פעם ראשונה שהתחלתי לרקוד. תשמע, לא, דיברנו על זה פעם, נכון? סיפרת לך שהייתי רוקד קצת ברקדנס וכאלה.
כן.
זה היה פעם ראשונה שהתחלתי, כששמעתי את השיר הזה, ממש התחלתי לזוז, ומאז אותו יום התחלתי לראות כל מיני קלטות של אנשים ו... ולרקוד, בעיקר של מייקל ג'קסון, שאנחנו נדבר גם עליו היום, אבל... אני חושב שההלם הגדול היה באמת מהפרפורמנס שלהם. כשאני ראיתי את, את קית פלינט ב, 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 בקליפ הזה, המטורף של הפייר סטארטר, אתה יודע, אני הייתי עוד בן ישיבה פחות או יותר, כן? מה אתה יצא ממה? אתה יודע, אני בישיבה עוד נחשבתי המופרע. אתה מבין? ופתאום אני רואה זה, את הדבר המטורף והפסיכי והפירסינג והצבעים, זה הייתה, זאת הייתה התגלות של ממש, אני חושב. הייתה התגלות של ממש.
אתה יודע מה היה גדול בפרודג'י? באמת? אתה עכשיו מדבר איתי על זה שאתה התחלת לרקוד עם פרודג'י. שפרודג'י...
אני רק אגיד לך, אני מדבר איתך על ישיבה שיום אחד מישהו עזב את הבית ספר, הגיע למחרת המחוצה של אקסל רוז, והרב אמר, תראו איך הוא התקלקל, הוא כבר הולך עם תמונות של בחורות. שתבין את הקונטקסט.
כן.
זה היה הקונטקסט.
רגע, שהוא גילה שזה בן, זה עשה את זה יותר גרוע או פחות גרוע?
אנחנו פחדנו לגלות, אנחנו פשוט צחקנו, לא יודע, ניסינו שיהיה כל פעם שליח שספר לו את זה, אבל פחדנו מה...
הבנתי, אבל מה שהיה מיוחד בפרודג'י, ואתה מדבר על זה, שפרודג'י קודם כל זה מוזיקה, אני חושב שאפילו קית פלינט היה הראשון להגיד, אז זה מוזיקה לריקודים, זה מוזיקה שאמורה להזיז אותך. ואם אני לא טועה, הם הלהקה היחידה בעולם, או לפחות הראשונה בעולם, שחבר בלהקה היה רקדן. זאת אומרת, זאת הייתה להקה שהיה בה חבר...
הוא התחיל כרקדן. הוא התחיל.
נכון. הוא היה חבר להקה שהוא פשטה רקדן. כל מה שהיה... החלק שלו בהרכב היה לעלות על הבמה ובעצם לדאוג לאווירה.
כן.
שזה כבר סטייטמנט מבחינת הרכב.
ולווייב, כן.
זה סטייטמנט מבחינת הרכב. עכשיו, אני זוכר שפרודג'י נכנסו לי לחיים... זה, אתה יודע, אני פתאום ראיתי בפעם הראשונה את השילוב הזה של לוי מטל עם מוזיקת מועדונים. עד אז המועדונים היו דבר מאוד מסוים, ופתאום החיבור הזה של פרודג'י, זה היה, הייתה תחושה שאתה בפוגו במועדון, ומהר מאוד גם זה השתלט על איך שהתלבשנו ואיך שנראינו עם כל מיני שרשראות אבות מכסף ומויקן ושיער צבוע, ופתאום זה נתן איזה שהם חיים אחרים לכל הדבר הזה של מסיבות מועדונים. אני זוכר, אתה יודע, אני לא יכול, באמת, שאני חושב על פרודג'י, אז דבר ראשון שעולה לי לראש, זה פוגו באיזה מסיבת קיבוץ, אתה יודע, מסביב לחדרה, באחד הקיבוצים, טקילה או וודקה בעשרה שקלים, סטלות הכי קשות והכי רעות שהיו לי בחיים, אבל בכל זאת, אתה יודע, זה הילדות. אז אנחנו מסתכלים על זה היום בהרגה, אבל אני הייתי ממש פריק של פרודג'י, באמת, ברמה המוזיקלית, רדפתי אחריהם, קניתי את כל האלבומים שלהם, אפילו ברמה של סינגלים שהם שחררו בזמנו, קניתי פיזי, דיסקים, את הסינגלים, ואני יכול להגיד שבאמת הם היו אחד הרכבים שהכי השפיעו עליי, או ליוו אותי בילדות, אתה יודע, כשאני הייתי הולך לכדורגל, בתור שחקן כדורגל, בתור ילד, אז זה היה חלק מהפלייליסט שלי. זאת אומרת, מה הייתי שומע בדרך למשחקים? הייתי שומע או פאנק, של סקס פיסטולס כאלה, נושא המקבעת, ופרודג'י, כי הייתי רוצה לבוא באנרגיות של מלחמה, ובוא נראה למי אומץ להתקרב אליי במשחק. כן. אבל זה באמת עבודה גדולה, מה אני אגיד לך?
כן, כן. זה, ואפשר גם להגיד, אתה יודע, אנחנו דיברנו קודם על דור צעיר שפורץ, ופורק עול, ומהבחינה הזאת פרודג'י היו גם דוגמה בעצם לדור חדש שפורץ ופורק עול. אתה יודע, אם היו לי לבטים, אז שהכרתי את הלהקה המטורפת הזאת, היו הרבה לבטים פשוט צנחו ממני. אתה יודע, היינו הולכים בהתחלה למועדונים וכאלה, ושמים את הכיפה בכיס, אתה יודע, והרבה פעמים חשש ונקיפות מצפון ורגשות אשמה, ופתאום ראיתי אנשים רוקדים בלי שום נקיפות מצפון.
וצריך להגיד את זה, צריך להגיד את זה באמת, שפרודג'י שייכים לדור הזה של ה-MTV. ופרודג'י היו חלק מקבוצה מאוד קטנה של אנשים, אפשר להכניס בתוכה את Chemical Brothers ואת Fatboy Slim, שבעצם שינו את מה שאנחנו הכרנו כרוקסטאר, שאתה יודע, זה פתאום התחיל לטפטף בעולם של ההיפ-הופ, שפתאום היו רוקסטארס שהם לא רוקסטארס, סטנדרטים כמו טופק, נוטוריוס בי-איי-ג'י, נאס וכאלה, ג'יי-זי, ופתאום גם די-ג'ייז או כאלה שעשו מוזיקה למסיבות, מוזיקת ריקודים, הפכו להיות רוקסטארס, ופרודג'י היו בין הבולטים ובין הראשונים ביניהם. ודבר אחד אני יכול להגיד לך היום, שאני רואה את זה ואני רואה גיבור ילדות שלי מת כמו קיט פלינט, אז אני יכול להגיד שגיבורי הילדות שלי היו הרבה יותר מגניבים מגיבורי הילדות של הדורות לפניי. בזה אין ספק.
דורות לפניך. ומה עם דורות אחרינו? אתה חושב שמישהו היום רואה דודו פרוק ואומר לעצמו את קיט פלינט?
דודו פרוק, תן לו, אתה יודע איך אומרים בשכונה? איך אנחנו אומרים על זה? אומרים.
לא, אבל הוא גם מייצג את זה. הוא לא דומה בפרפורמנס שלו לקיט...
ממש לא, אפילו לא מתקרב, אבל עוד פעם, אני אגיד...
אנש ובין בריטניה לבין אנגליה לפה, כן.
בוא אני אגיד לך כזה דבר. אתה יודע איך אומרים אצלנו בשכונה על מה שאתה אמרת עכשיו?
נו.
הילד עוד לא קרא זוג נעליים. אתה כבר שם אותו בברצלונה, תן לו לעשות עונה טובה. תן לו לעשות עונה טובה בקביליו יפו.
תן לי עוד סקאוטר.
לקרוא זוג נעליים, נקנה לו נעליים חדשות.
חסן, תן לי עוד סקאוטר, אולי בתור סקאוטר אני, אתה יודע.
אולי בהמשך, אבל עוד לא קרה זוג נעליים, חביבי. עשית השוואה מופרכת.
אני מתכוון מבחינת הפרפורמנס, אני חושב שהוא דווקא, הוא עושה את אותו דבר, הוא נוגח, פשוט נוגח במה שהוא רואה.
טוב, בסדר, אז אנחנו חושבים כנראה אחרת בעניין הזה.
טוב, בוא נשמע איזה נגיחה.
יאללה.
שור הזמים.
Thank you. כאן תרבות, כבר חוזרים.
אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך?
במשען.
חושבים לעבור לדיור מוגן? מכון גיאוקרטוגרפיה בדק ומצא. דיירי משען מרוצים יותר. מרוצים יותר מחיי החברה והתרבות. מרוצים יותר מהטיפול הרפואי. ומרוצים יותר מתחושת הביטחון האישי. בהשוואה למדגם מייצג של בני גילם באוכלוסייה היהודית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6570. משען.
ברוכים השבים לחתוקה וחסה, אני יום חמישי הבא עלינו לטובה. כמו שאמרתי, שבוע קשה עבר לכוחותינו, ואתה יודע, אנחנו קודם דיברנו על שני כוכבי ילדות שמתו בנסיבות מעציבות, לפחות הנסיבות נסכים הם נוראיות.
זה מה שנקרא, כן, באמת, כן. השבוע ה-90's החטיף לנו, כן. סתירה מצלצלת.
כן. ועכשיו, מה שאני בא להגיד, פתאום
כחלק,
מת,
כחלק.
כן, כן, כחלק מזה אני גם רוצה להגיד, זה כאילו מוות מסוג אחר. בעקבות השידור בפסטיבל סנדס בארצות הברית, ברשתות נוספות, לארץ זה עוד לא הגיע, זה הגיע ל-YES דוקו. הסרט על מייקל ג'קסון, שבו מתארים מי שהיו שני נערים, מהנערים שמייקל ג'קסון הריח באחוזה שלו, יש לומר, תקופות ארוכות ביותר, ומתארים שם פגיעות מיניות מצידו. והסרט הזה, מעבר לעובדה שהוא מעורר שערוריה בארצות הברית, אפילו בארץ, עוד לפני שהסרט כבר הגיע, העדויות כנראה הן כל כך קשות, גם מהתיאורים של מי שכן הספיקו לראות אותו, שמתארים שם, כותבים, תראו, תהיה לאנשים בעיה אם בכלל לשמוע אותו מהיום, צריך להגיד, גלגלץ למשל הודיעו שהם יפחיתו את כמות ההשמעות שלו, יש גם תחנות אחרות בעולם שעשו את זה, בארץ אני שוב מזכיר את גלגלץ, שאמרו הם ימעיטו את מספר השמועות של השירים שלו, והפרשה המטורפת הזאת היא מתפוצצת לא על, בוא נאמר ככה, שזו לא פרשה שלא היו לה בעצם רמזים מטרימים, כי מייקל ג'קסון נהג לארח ילדים, מה זה בני לא? ילדים אצלו באחוזה בנברלנד, ו כולם ידעו בעצם שהוא מארח אותם ומתרועע איתם, וכנראה את הסף מעבר לכך שהוא נהג גם להתעלל בימינית ולפגוע בימינית, הם החליטו לא לחשוב על זה, או לא, או לא יודע מה לעשות.
אני לא מקבל את זה, אני לא מקבל את זה. אני מרגיש שאתה קצת,
אתה חושב שאנשים ידעו מה הם עושים הילדים שלהם?
אני חושב שאתה קצת מנסה להיות עדין או לא להישמע נחרץ, אבל אני לא רואה דרך אחרת לראות את זה.
אתה חושב שההורים ידעו?
אני חושב ש, בוא נגיד ככה, שאם ההורים,
כי אני מדבר רק על ההורים.
אני מדבר רק על ההורים כרגע. לשאלתך, אני חושב שאם ההורים לא ידעו או לא הבינו מה קורה, או לא הבינו את המצב שהם העמידו בו את הילדים שלהם, אז משהו דפוק מאוד אצלם, כן, במוח. כן.
צריך לבוא רק להגיד,
ואני לא חושב, כן, שזה יכול להיות המקרה כשמדובר בקבוצה של הורים. זאת אומרת, אם זה היה מקרה אחד, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, האנשים האלה לא כל כך שפויים. אפשר לעבוד עליהם, אפשר לעשות מניפולציה, אפשר לא יודע מה. אבל כשזה קבוצה של ילדים, שצריך לומר, עוד פעם, בלי לרגע להפחית מרמת הפסיכוזה הזאת של הפדופיליה, של המעשים המאוד קשים שיש עדויות כרגע שמייקל ג'קסון עשה, בלי להוריד לסנטימטר, אבל רק לדבר על זה שמייקל ג'קסון, צריך לומר, הוא לא צד אותם בגני שעשועים עם איזה גלידה, זה ילדים שהגיעו אליו, ולילדים שהגיעו אליו עם הוריהם לארמון, לאחוזה, ובשלב מסוים נפרדו מילדיהם בידיעה שילדיהם הולכים לישון עם מייקל ג'קסון. זאת אומרת, אני לא יכול לראות את זה בשום צורה חוץ מאותם הורים הקריבו את ילדיהם קורבן לטובת ההנאות הכלכליים שלהם, או הרווחה הכלכלית שלהם.
אז בוא נגיד,
אני לא רואה דרך אחרת, אני לא מקבל תמימות כטענה. ואמרתי, האם זה היה מקרה יחיד? אז הייתי אומר, אוקיי, אתה יודע מה, אני יכול לא לקבל את זה, אבל זה בהחלט אפשרי. אבל ברגע שמדובר על מספר הורים, יש מדובר, אמא מאוסטרליה שהוא שלח כרטיסי טיסה להביא אותה ואת הבן שלה במיוחד אליהם לאחוזה, והם היו שם, ובלילה הם נפרדו, האמא והילדה, הילד, כי הילד הלך לישון עם מייקל ג'קסון.
אוקיי, בוא אני רוצה לשים את זה, כן,
ולהגיד,
האמא
לא ידע, זה נראה...
זה, אני לא בא להגיד שזה עניין של תמימות, זה צריך לבוא להגיד, אני גם לא ראיתי את הסרט, אני לא יודע איך הם מתראיינים שם, כי גם האמהות מתראיינות, אבל צריך לבוא ולהגיד, מייקל ג'קסון נפטר, מת ב-2009, אם אני זוכר נכון, ועד אז, הדברים שמייקל ג'קסון נהג לישון עם ילדים, היו ידועים.
לא רק שהיו ידועים, הסדרה גם מתעסקת בזה, ממה שאני קראתי, הסדרה מתעסקת בכל ההלך רוח של אותה תקופה, שלא רק ידעו, זה לקחו את זה כחלק מאחד מהשיגעונות של מייקל ג'קסון, כמו שהוא גידל שימפנזות, כמו שהוא בכל קליפ הצטלם עם אף אחר, אז היה לו גם את העניין עם הילדים, והתבדחו על זה, ותוכניות בדיוק. שלמות סיפרו על זה, חיו על הבדיחות, על הפדופיליה של מייקל ג'קסון. זה היה הלך רוח, זו הייתה אווירה כללית, זה לא ידעו או חשדו.
אז זאת השאלה, איך אם במצב כזה שכולם יודעים, או לפחות חושדים...
כי תראה, בכל זאת...
זה עדיין מתרחש, אתה מבין למה אני לא מבין, כי לבוא ולהגיד שההורים עשו את זה ביודעין, זה כל כך...
בכל זאת האדם עמד במשפט, והאדם יצא זכאי במשפט. זאת אומרת, אתה יודע, כשאתה לטוב או לרע, אין מה לעשות, כי אין פתרון אחר. כשאתה עומד למשפט, ובית המשפט הוא זה שמכריע בין חף מפשע לפושע, אז ברגע שאתה יוצא זכאי במשפט, אתה יכול לפסול את הבן אדם באופן אישי, אבל מבחינה ציבורית אתה לא יכול לפסול אותו, כי הוא יצא זכאי. מה אתה רוצה מהבן אדם? אז, אבל כרגע אותם עדויות שהעידו לטובתו, בזמנו, בזמן המשפט, היום מעידות אחרת.
כן, כן, צריך לבוא ולהגיד, קודם כל הילדים, שניהם, הם כבר לא ילדים, כן, ג'יימס סייפצ'ק ווייד רובסון, ושניהם באמת הם העידו לטובתו בשלב מסוים, וכשהם בגרו ומתראיינים בסרט, הם בעצם אומרים שהם שיקרו מכל מיני סיבות. אז צריך גם לקחת את זה בחשבון, שגם קשר השתיקה היה מאוד מאוד חזק סביבו באותו זמן. אבל זה די מדהים, אתה חייב להודות, זה עדיין די מדהים, עם כל מה שאתה אומר שהדבר הזה הולך ומתרחש, וגם עם כל הבדיחות שמעו הקומיקאים הידועים ביותר בזמן אמת, צחקו על זה, זאת אומרת שכולם ידעו, ועדיין נתנו לזה להתרחש. זה די מטורף, תשמע, זה די מטורף, ופה הכתב השמה הוא לא נגד מייקל ג'קסון, הוא נגד החברה. אתה מבין מה אני אומר?
אני מבין מה אתה אומר, אבל אני עדיין אומר, קודם כל, הכתב השמה הוא נגד מייקל ג'קסון. צריך חד משמעית להגיד את זה בצורה ברורה, בוטה, חריפה, אין פה בכלל...
על זה אין לנו שאלה.
כי,
אני רוצה
כי
להבין...
אנחנו רואים גם דיסוננס מאוד גדול בביטויים ובציטוטים של, של אלה שמעידים כלפיו כרגע. אתה יודע, אני קראתי, עוד פעם, לא ראיתי עדיין את הסדרה, את הסרט, אבל... אבל קראתי על זה לא מעט, ויש פה ציטוט די מדהים של וייד רובסון, שאומר, כבר בפתיחת הסרט, הוא אומר, מייקל ג'קסון היה אחד האנשים הכי אדיבים, עדינים, אוהבים ואכפתים שהכרתי בחיי, וחוץ מזה, הוא התעלל במינית במשך 7 שנים. זאת אומרת, יש פה מקרה... סופר מוזר, שנורא קשה להסביר אותו, כי אתה לא יכול להגיד שזה איזשהו סינדרום סטוקהולם, כך קוראים לזה, נכון? כי בעצם אחרת הוא היה מצדיק את מעשיו, הוא לא מצדיק את מעשיו, אבל עדיין יש פה קורבן שמדבר בצורה כל כך טובה על המקרבן שלו, על האדם שפשע בו. וזה, האמת, אותי זה קצת מוציא מאיזון, אני לא יודע איך לאכול ציטוט כזה.
אז כמו, אתה יודע, אנחנו שוב, אנחנו לא רואים, לא מבינים את זה, אנחנו לא ראינו את הסדרה, אז אנחנו לא יודעים את הסרט, אנחנו לא יודעים את כל הקונטקסט המלא, אבל הם בהחלט, הם עומדים על כך, ובאמת בכתבות שקראתי, שהם גם אהבו אותו, שהם עדיין אוהבים אותו, והם, וכמו שאמרת, הם גם מתארים אישיות שהיא חיובית וטובה, ומצד שני את המעשים הקשים והנוראים האלה, וקשה ליישב את זה באמת, אני לא יודע מה להגיד לך, אני בעצמי לא מצליח ליישב את זה, תודה, אנחנו קודם דיברנו, אוקיי, איך אתה מתנהלחס עכשיו למוזיקה שלו, אני אמרתי לך קודם, אני הייתי מחכה צעדי ריקוד שלו, הייתי עושים תחרות מי יודע לעשות את המונווק הכי יפה, ואני לא יכול היום להקשיב לו בלי לחשוב על זה. אתה מבין, זה בלתי נתפס. אתה שואל אותי, כי כשמישהו שואל אותי אם אני יכול להפריד יוצר מיצירה, המיינד שלי לא מסוגל לעשות את זה. אני לא מסוגל לעשות את זה. עכשיו, מדובר בכמה מיצירות הפופ הגדולות והחשובות ביותר, ולפי דעתי זה כן יפגע בהם.
השאלה אם אתה יכול להתייחס ליצירה כדבר נפרד מדברים אחרים שהיית מתייחס אליהם.
תלוי מה היצירה.
אז לא, לא רק בעניין של היצירה. השאלה אם אנחנו לא מדברים על יצירה, אלא על ממציא. או על לא יודע מה. יכול להיות שאתה תחשוב באותו רגע שתדע על אותו אדם דברים נוראיים, ההישגים שלו, שהוא השיג, ההישגים הרוחניים שלו,
יש הבדל.
ייעלמו מהעולם.
כן, כן. לא, יש הבדל, אני אגיד לך, אבל כשאתה שומע זמר, אתה שומע את הקול שלו. כשאתה רואה קליפ, אתה רואה אותו. כשמדברים על ממציא, או אפילו על סופר נגיד, כן, ביצירה, אתה שקוע ביצירה ואתה לא, היוצר לא נמצא לך מול הפנים. אני חושב שהשאלות האלה שים לב הרבה פעמים עולות כשמדובר בזמרים, נכון? והן פחות עולות כשמדובר בדברים אחרים, כי כשאתה עושה גם את הפרפורמנס, אז קשה להפריד אותך בעצם גם מהביטוי של היצירה שלך במקרה וזה סרט, או אם זה הצגת תיאטרון, או אם זה ספר שכתבת, או אם
לא
זה
יודע,
סדרה
אני
שהפקת.
אני חושב שעדיין זה אומר הרבה עלינו כחברה. זאת אומרת, לא בקטע של טוב או רע, אלא בקטע של איך אנחנו תופסים תרבות, ואיך אנחנו מעצבים תרבות. כי אם מייקל ג'קסון, לצורך העניין, עד לנקודה מסוימת בחיינו, היה אחד האומנים הכי חשובים במאה ה-20, שיצר יצירות מופת שלדעתנו יישארו פה לנצח נצחים, והוא אייקון נצחי, ובאמת קשה היום מאוד להסביר לדור הצעיר שלא גדל על מייקל ג'קסון, מה היה מייקל ג'קסון, כי באמת אני חושב שאין אף אחד כדוגמתו היום, ברמת ההרצה וברמת ההשפעה וברמת הכוכבות, ובאמת אתה שואל את עצמך את השאלה הזאת, אם עד הנקודה הזאת הוא היה כל הדברים האלה שמניתי קודם, וברגע שאתה יודע עליו שהוא עשה מעשים נוראיים, זוועתיים, האם כל הדברים האלה הם פתאום פחותים בינינו? האם זה באותו רגע איבד את, התרוקן מהמשמעות שלהם? וזו שאלה שאני שואל את עצמי, כי אני לא בטוח לגביה. אתה יודע, אני כן יכול להבין את נפש האדם, אני יכול להבין אותך שאתה אומר, המיינד שלי לא מצליח להפריד בין האדם, בין מעשיו לבין היצירה שלו, אבל אני לא בטוח שהמיינד שלך צודק במקרה הזה. כי לא יודע, אתה יודע, זה פשוט נראה לי מוזר.
אתה יודע, יש הרבה תחנות רדיו שאמרו, אנחנו בינתיים מפחיתים קצת, אבל בואו נראה עוד חודש-חודשיים. אני חושב שזה גם הלם כל כך גדול, אתה יודע, דיברנו קודם על זה שני כוכבים של שנות ה-90 שלנו, פתאום מתים זה הלם, אמרת זה מערער. זה מערער לא פחות, זה מערער לא פחות. מייקל ג'קסון באמת היה נערץ על כולם.
אבל מצד שני, למה חיכו, אם עכשיו הסרט מראה לנו ומדבר איתנו על זה שכולם ידעו כל הזמן, צחקו על זה, לקחו את זה כחלק מהשיגעון שלו במרכאות כמובן, ופתאום עכשיו כשיש את הסרט ורואים פרצופים מאחורי אותם ילדים שכביכול ידענו לאורך כל הזמן, אז פתאום מחליטים לו להשמיע אותו ברדיו, ופתאום הוא איבד מגדולתו, ופתאום הוא איבד... זה נראה לי נורא מוזר, אתה מבין? זאת אומרת, תחליטו.
תראה, קודם כל, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים מדברים על דברים שמגיעים מאמריקה, אני חייב לומר, הווייב שאנחנו מקבלים פה לגבי דברים מסוימים הוא שונה, זאת אומרת, אנחנו באמת קראנו הרבה בדיחות שאמרו על מייקל ג'קסון, עוד כשהוא היה חי לגבי
סטנדאפיסטים שבנו קריירה על הבדיחות על מייקל ג'קסון, על בדיחות הפדופיליה.
פדופיליה מצידו, אבל אני חייב לומר, אני שמעתי אותם פעם ראשונה השבוע. זאת אומרת, אני לא ידעתי שזה עד כדי כך מדובר שם. אני לא ידעתי שהציבור האמריקאי, למשל, מתייחס לזה באותו אופן שמתייחסים לזה היום. ויש פה בהחלט, אתה יודע, תשמע, זה באמת שאלה שציבור שלם מצליח להעביר תקופה כל כך שלמה כשהזמר עוד בחיים ואף אחד לא אומר לו כלום ואף אחד לא עושה כלום ויש משפטים וזה הולך ונמשך וכאילו כולם מחכים שיגיע הרגע שזה יתפוצץ ויקבל איזושהי גושפנקה, זה העניין, זה בסופו של דבר העניין, כי אחרת זה לא היה קורה עד שאתה לא תשמע את ה... עד שאתה לא תראה את הסרט ותראה ותיווכח בדברים האלה, ואני מניח שזה גם קשור בעידן שאנחנו נמצאים בו, אתה יודע. עובדה שזה לא קרה עד היום.
כן, אני רק רוצה להגיד שאני שומע יותר ויותר את הקולות שכביכול מסבירים את, ה, את העניין, את הפדופיליה אצל ג'קסון, בכך שהוא היה לו כל מיני הפרעות עם הילדות שלו וחסכים, ובגלל זה הוא עשה את כל הדברים האלה, או שזה מה שהוביל למעשים של הדברים האלה, ואני לא יכול לסבול את הטיעונים האלה. אני רק אגיד קודם שאני מדבר פה מה-common sense הפרטי שלי, זאת אומרת, אני לא מתיימר להיות פסיכולוג או פסיכיאטר, אין לי באמת את הידע הנדרש, אבל אני מתייחס להשלכות פסיכולוגיות על מעשים כאלה כעל כסתח אחד גדול. גם בדיעבד שאני חושב על זה, ולאורך השנים שראינו את מייקל ג'קסון, והוא דיבר על החסכים האלה ועל הצורך שלו להיות ילד נצחי, וזה בא לידי ביטוי באחוזה הזאת, בנברלנד, בפיטר פניות הזאת, ובכל מה שבחברות עם ילדים, אז עדיין, אני אומר, עדיין יש הבדל מאוד גדול בין להיות חבר של ילדים, לקנות להם צעצועים, לבין המעשה עצמו, שאתה מגיע למעשה עצמו כדי לעשות אותו, אתה צריך להיות פדופיל. זאת אומרת, אתה צריך שהתרכובת הנפשית שלך תהיה כזו של פדופיל, של אדם שמקיים יחסי מין עם ילדים. זה, אתה יודע, לקחת את זה וזה להגיד שכל מי שגדל עם, זה כמו להגיד על מישהו ש...
לא, אני חושב שזה רכילות לפעמים.
מישהו שהפך להיות פושע, כן, אומרים, כן. אבל הוא גדל וזה, ואז עושים לו פסיכולוגיה של הילדות, הוא גדל בפשע וזה. בסדר, גדלו איתו עוד 200 ילדים, אבל עדיין הוא הפך להיות פושע, וה-199 ילדים האחרים לא. אז אני לא מקבל את הפסיכולוגיה הזאת, אני, כן. אותי זה מרתיח, כן. את האמת. גם בדיעבד, כן. בדיעבד, כן. אני כן. מרגיש שמייקל ג'קסון תיאר לעצמו שמתישהו האמת הזאת עצוף, כי כולם יודעים שבסוף האמת צפה, ולאורך כל השנים האלה של סיפורי החסכים, שאנחנו יודעים שהם נכונים, והכל, אבא קשוח, התחיל חסר ילדות, התחיל בגיל מאוד צעיר קריירה מוזיקלית, ואנחנו יודעים שכביכול הכל נכון, אבל כל הסיפור הזה שהוא מרח והכין לנו, הוא בעצם הכין את השטח ליום הזה שהאמת עצוף, ו... יהיה איזושהי נקודת ריכוך בכל הפסיכולוגיה הזאת של מה היה חסר לו בתור ילד ואיך זה השפיע עליו לכדי המעשים האלה. אני לא אוכל את זה.
טוב, סיכמת את זה יפה, אני חושב. אבל תודה, אני באמת גם, אני חייב לבוא ולהגיד, זה באמת מדהים גם איך החברה בוחרת לא לראות דברים מסוימים כשהיא רוצה לא לראות אותם. וזה לא משנה באיזה תקופה, איזה תקופה זה קורה, כי כמו שקראנו היום, כל העדויות והמשפטים, הדברים האלה היו בסך הכל כבר מנחלת הכלל, גם כשמייקל ג'קסון היה בחיים.
כן.
אנחנו טעינו אם להשמיע השיר שלו או לא, אנחנו כמובן החלטנו שלא, אבל גם כדי שזה לא יהיה מנותק, בחרנו באיזשהו קאבר לשיר שלו. The Man in the Mirror.
תמלוגים זה עדיין הולך אליו.
אני לא יודע. אבל יש, יודע. זה, יש משהו סמלי בפזמון שם, אני חושב, שיכול להעלום את העובדה שאנחנו מדברים פה על...
אני מצפה לראות את הסרט.
על הפשעים הפדופילים שהוא עשה. כן, אנחנו נראה אותו.
בטח אולי נמשיך לדבר על הסוגיה הזו כשנצפה בסרט.
בקיצור, היה היום סימן 90's קשים מאוד. שמה, זה היו העשור נפלא בשבילנו, אבל מסתבר שגם לפעמים אתה מקבל כפות שמזכירות לך שוואלה, היו שם גם דברים שלא ציפית עליהם.
כמו בכל זמן.
כמו בכל זמן. אנחנו נגיד תודה לטכנאי שלנו, טכנאי השידור, מי? תזכיר לי את השם. רואי קנטן, ודור הזאת שלנו, נדב אלפרין.
כן.
חסן, תודה רבה.
תודה רבה, חתוכה, שיהיה ערב טוב, שבת שלום.
Who am I to be blind, pretending not to see their needs? Pretending that they're not alone. The willows deeply scarred.